טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה תתוו. הנושא שלנו זה בעצם ההתפשטות, ההתרחבות לצד החול. מתי היא נכונה ומתי היא לא נכונה. זה הנושא של הפסקה. אני אקרא קצת, תתוו. זה נמצא אצלכם בעמוד סמך זין, בסדר? כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול, שזה הנושא שלנו, לנוגע החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם מסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא י"ב מיל כמחנה ישראל כולו. תתוו, אורות התחייה תתוו, זה עמוד סמך ו'. סמך זין, סליחה. כופל באמת את כל העולם בחוטו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אני אקרא עוד קצת שתבינו פה לאן זה הולך, ואז נדבר על זה. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמנות קטנה מביאה לידי בעיטה. שמנות אצלי כתוב. לא, לא קשור, לא. כן, שמיינות, אצלי מנוקד, אם צריך, יש לי ספר מנוקד. זה, מכאן באו עצב, טוב, אני קורא כבר עד סוף הפסקה, כי זה קצר. מכאן באו עצב, הסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה לחיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורה בכוח, הרחיבי מקום הולך, ויריות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, יעריכי מיתרייך ויתדותי, יחזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, הרים נשמות יושיבו, והתחום של 2000 עלה, אמה הקצר הולך ומתרחב, כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. אז זה ככה, עוד פעם. אני אתחיל. כשכוח ישראל גדול לנשמתו מהירה בקרבו, מתי זה קורה? כשאנחנו, קודם כל בארץ, נתחיל בזה. בהופעה, אז נשמתו מהירה בקרבו בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא. אז זה כבר לא רק שאנחנו בארץ, אלא זה במצב היותר שלם שלנו, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. אז זה מצב של ישראל ברמה הגבוהה שלה. כמו מצב שהירח במילואו. הירח במילואו, אז זה משל, כן, לזה שנשמת האומה שהיא משולה לשמש. כנסת ישראל היא מופיעה בארץ בצורה מלאה. החיים הארציים הם חושפים את השמיים, חושפים את הנשמה. קדושה, אז מתוקנים החיים, כן? בוא נתחיל עוד פעם. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה מקרבו, אנחנו מבינים. בהופעה. כאילו זה דבר שהוא גלוי. וענפיו המעשיים מתוקנים. מה זה ענפיו המעשיים? כל מערכות החיים, הכלליות, הפרטיות, הם מסודרים על פי הסדר הרוחני של התורה, על פי הסדר האלוהי. בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה. זה ראשי תיבות יבוק, נכון? זה ייחוד, ברכה וקדושה. מעבר יבוק. אז הברכה, כן, מה ההבדל אבל בין ברכה לקדושה? הברכה זה ריבוי, כן? זה ריבוי של חיים אלוהים, ריבוי של הופעה, תוספת, ריבוי ותוספת של הופעתו. קדושה זה דווקא מבטא את האיכות, כן? כמו שיום השבת זה יום קדוש. זה לא דווקא שאתה מרבה במעשים, אבל יש איכות של חיים גדולה יותר שמופיעה. וצריך את שני הדברים האלה. יכול להיות ריבוי, אבל שאין בו איכות. קדושה זה יכול להיות איכות, אבל מצומצמת. אבל כשכוח ישראל הוא גדול, אז יש לך את שני הדברים האלה. יש בקדושה, בייחוד ובברכה. כן? במקדש ובממשלה. אז המקדש זה מבטא את הקודש העליון. וממשלה זה מבטא את החיים הארציים, נכון? את המלכות. שניהם נצרכים. אתה צריך גם שיהיה ביניהם קשר, כמו שבימי שלמה היה בין ביתו לבין בית המקדש מעבר, זאת אומרת, מארמון המלך, מהמקום של ההנהגה, היה קישור אל המקדש. אז יש לך, כשהפוליטיקה או המלכות היא הופעה של הקודש העליון, זה ודאי מה שאנחנו מייחלים אליו, ולא שתהיה פוליטיקה של עסקנות ונמוכה מאוד ורחוקה מחזון של קודש. אז כשאור ישראל הוא מאיר במקדש, ממשלה, בנבואה וחוכמה, זה התרחבות חיים מאוד גדולה, נכון? נבואה זה ביטוי של פיתוח של החיים הרוחני שלנו, של הכישרון הישראלי וחוכמה. אז בשלב הזה, שאנחנו, נשמת ישראל מופיעה בלאומיות, בחיים הישראלים, בכל מערכות החיים, אז ההתרחבות לצד החול, לנוגעי החושים הרוחניים והגשמיים, הצצה חדירית ופנימית לתוך חיים של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כולל לטובים ומסגלים להרחיב את אור הטוב. אז אני מסביר רגע. אני אלך לאט לאט. כלומר שאנחנו במצב שלם יותר, מהיר יותר, אז יש מקום להתרחבות לצד החול. הקודש הוא יכול להתפשט על החול. כמו שאתה מוסיף, תוספת שבת. אתה בעצם, הקודש מתפשט לכיוון החול, נכון? יש לך מושג, אנחנו נראה את זה עוד הרבה באורות התחייה, את המושג הזה של הקודש שבחול, הקודש שבטבע. זה לא שאנחנו, זה הקודש שהוא מתפשט. הוא מתפשט, הוא יכול גם כן להתעניין בעוד תחומים, הוא יכול להשפיע על עוד תחומים, הוא יכול להתרחב. יש לך קודש שהוא מצומצם, שזה בהמשך הפסקה. זה הקודש בשלב שהחיים הם לא שלמים, אבל אנחנו נגיע לזה תכף. אבל כשהחיים הם שלמים, אתה יכול שהקודש הוא בעצם יעסוק באומנות, כן? שירת הלוויים, הוא יכול לעסוק בהתרחבות לצד החול, לנוגי החושים הרוחניים והגשמיים, כמו שמסופר על ימי שלמה, שאיש היה תחת גפנו ותחת תהנתו, כן? היו עשירים, היו במצב של התרחבות החיים הרוחניים, גם וגם הגשמיים. מה זה התרחבות החיים? החושים, כן? הנוגע החושים זה גשמי, נכון? חומרי. אבל אתה לא מאוים, כי הקודש הוא כל כך חזק, ששלמה היה יכול אפילו לשאת 1,000 נשים, כן? טוב, זה... שלמה, ימי שלמה, זה נקרא סיארה בהשלמות הבזוהר. יש התרחבות, כאילו, של... הוא עסק, הוא ידע את כל החוכמות. זה הכל שפע אלוהי, אבל זה מתאים לתקופה, כן? באו לשאול אותו, כן? היה לו מגע עם הגויים. אז יש התרחבות לצד החול. העולם הוא מחולק לשלושה דברים, לשלושה תחומים. קודש, חול וטומאה. עם הטומאה אין לנו שום עסק. זה איסור. את האיסור אתה לא יכול... איסור, זה משון אסור באזיקים, כן? אתה לא יכול להרים אותו. מה שהוא מותר, זה כמו שהתרת את הקשר. אתה יכול להרים אותו, את החול, כן? אתה יכול להתרחב לכיוונו, כיוון החול. אתה יכול להרחיב את החיים לעוד תחומים, אבל עם הטומאה אין לנו שום מגע, אנחנו רק מתרחקים ממנה, אי אפשר לקדש אותה, אבל ההתרחבות לצד החול היא בעצמה יכולה להיות מסוכנת. אנחנו תכף נראה את זה בהמשך, זה תלוי באיזה תקופה. בתקופה של התרחבות של הקודש, שכוח ישראל גדול לנשמתו מירה מקרבו, אז אין חשש. אפשר עינוגי חושים, רוחניים וגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חיים של המון עמים ולאומים שונים. ללמוד מהם. אפשר ללמוד מהם, כן? כן, כן, באו יותר ללמוד ממנו, אבל כן, עקרונית, כתוב, אז בספר יחזקאל, וכמשפטי הגויים, יש שני פסוקים כאלה שהם כאילו סותרים, הגמרא מדברת על זה שהם סותרים. הם כתוב במסכת הנדרים למתת, כתוב כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, כאילו הנביא גוער בנו, נכון, יחזקאל, למה לא עשיתם כמו הגויים? ופסוק אחר הוא כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, אז כאילו גוער בנו שכן עשינו, אז בוא נחליט מה. אז הגמרא מתרצת, אומרת כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. זאת אומרת יש לפעמים מקום ללמוד דברים טובים מהגויים, חוכמה בגויים, תאמין, נכון? כמו דוגמה, טוב, אז זה עוד, אוקיי. היום, בימינו, אנחנו יכולים ללמוד מהגויים רק מדעי החומר, אך ורק. כי מדעי הרוח זה עץ הדעת טוב ורע, זה מזיק לנו ביותר. מדעי החומר זה יותר פחות בעייתי, אין בעיה שתלמד פיזיקה או מתמטיקה או רפואה או מחשבים, בסדר? פסיכולוגיה זה מדעי הרוח, זה נגוע ביותר, זה עץ הדעת טוב ורע ממש. אתה אוכל את הפרי עם הקליפה. אתה... אבל יש, ב... יש מחשבות שאפשר לקחת מהגויים. עכשיו, תסתכלו רגע. הרב קוק הוא מרבה לדון בעניין הזה. מדעי הרוח הם מאוד בעייתיים. הרב קוק אומר שאנחנו לא יכולים לקחת מהגויים שום דבר שקשור להשקפת עולם ולמוסר. זה במועדי הראייה על חנוכה. לא יכולים לקחת מהם. לגבי... יש גדולי ישראל ש... עכשיו תראו רגע, כשאור ישראל מופיע, מה שהוא קורא לו, כוח ישראל גדול, נשמתו מהירה בקרבו, יש פחות סכנה. למה יש פחות סכנה? כי אתה בא מתוך עץ החיים לעץ הדעת טוב ורע. כאילו אתה מתפשט, האמת הרבה יותר בהירה וברורה, אז אתה פחות עלול להתבלבל. כשהאמת היא לא מהירה וברורה, אז יש יותר סכנה. בתקופה הנוכחית ודאי צריך סכנה מכל ההשפעות הללו, מכל הדעות והערכים שלהם, זה מאוד מערבב את האדם. רואים את זה, גם מבחינה אקדמית, השכלה, גם מבחינת תרבות, כן, סרטים ודברים שאנשים רואים, ספרים, אז זה חודרים הדעות שלהם והאידיאלים המצומצמים שלהם, וזה נזק, גם חודר את התומעה והקליפה וכו'. אבל כשאור ישראל מאיר, אין את הסכנה הזאת, כי אתה יודע מה לקחת, מה לא לקחת, זה ברור. זה דברים פשוטים. מהלך הדורות, היו חכמי ישראל שכן עסקו גם במדעי הרוח אצל הגויים. אבל זה גדולי ישראל, שזה לא הזיק להם. הרמב״ם כותב, קודם כל הוא כותב, יש לו איגרת לרבי יונתן מלוניל, או שזה לחכמי לוניל, הוא כותב שבעצם הוא התורה היא אשת האבים שלו ויעלת חן, אבל הוא לקח נשים צידוניות וחיתיות וכנעניות ומואביות ואדומיות. אבל למה? אלא בשביל להינתן לתורה לרקחות טבחות ועופות, כאילו משרתות. לא, רמב״ם, הרמב״ם כותב, כאילו עסק בפילוסופיה, רמב״ם, נכון? למה? למה עסק בפילוסופיה? על מנת לכתוב את מורה נבוכים למשל. על מנת להציל את היהודים ששקועים בהשכלה הזאת, בקליפה הזאת, נכון? הנבוכים. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אז הוא עשה את זה בשביל התורה, נכון? בכל מקרה, נתמעתה או נתה, כלומר, הוא צריך עכשיו לעסוק בכל מיני פילוסופיה, בשביל להציל את היהודים ששקועים שם, אז זה בא על חשבון הלימוד. אבל הרמב״ם הוא לא התבלבל מזה, כן? או כל מיני חכמי ישראל שעסקו בזה. אבל אנחנו נלמד עכשיו פרויד או פילוסופים, אני יודע, קאנט ושפינוזה, זה ודאי, אנחנו ניפול על הפרצוף. זה ברור הנקודה הזאת? זה סכנה עצומה הדבר הזה. אנחנו רואים את זה מכאלה שכן עוסקים בזה, שהם נופלים עובדתית. ומתבלבלים. אז אני תכף אדבר על התקופה הזאת, בסדר? אבל יש, עכשיו, הכוח ישראל הוא גדול, ונשפטו בעירה מקרבו, יש פחות סכנה. אנחנו יכולים להציץ למפעליהם וספריותיהם של גויים שלה, ולא להתבלבל. התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם מסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא י' ב' מיל כמחנה ישראל כולו. כלומר, אפשר להרחיב את החיים. התרחבות החיים, זה הנקודה פה. התרחבות הקודש לאזור של החול. בעצם זה התרחבות, זה מקדש את החול. אתה יכול, אתה לא מאוים מזה, לא מאוים מהקודש, אתה לא מאוים מהחיים המעשיים, הארציים, מהדעות, מהרעיונות. י' ב' מיל כמחנה ישראל, זה כוונה מרחב גדול, נכון? המחנה ישראל במדבר היה י' ב' מיל על י' ב' מיל. מה כתוב? ביום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. כלומר, צמצום החיים מי' ב' מיל הפך להיות דלת אמות. ברור הנקודה הזאת? זאת אומרת, פה עכשיו אתה צריך לצמצם את החיים, לא להתעסק עם, כל הספריות והמפעלים של הגויים והדברים שלהם, כי זה מערבב, מערבב. זה סכנה, אז אנחנו נראה את זה תכף בהמשך. בכל מקרה, אז בהתרחבות החיים, הרב קוק יש לו איגרת פתיחת של בית ספר בצלה, זה בית ספר לאומנויות, עד היום הוא קיים. אז הוא כותב שם שזה שעם ישראל הוא משתוקק פתאום לעסוק באומנות, זה ביטוי של תחייה, נכון? זה ביטוי של חיים, כי בתקופת הגלות לא עסקו בזה. לא היה שום התעוררות, וזה שעכשיו עם ישראל מתעורר פתאום רוצה ליצור וכולי, זה דבר חיובי, זה דבר טוב, אבל צריך בזה זהירות. זה מה שהוא כותב. לא כל כך נזהרים שם האמת, בבצלה לצערנו. גם לא בא, הוא כותב, כן, ושמח, מה כן, כן? כן, זה הסכנה, אתה צודק. אם ברור לך על דבר שהוא רע, אז אתה מתרחק ממנו, נכון? אבל אם אתה חושב שהוא טוב, ויש שם רעיונות יפים, ואתה, בלי שאתה יודע, אתה לא מספיק מבורר, אתה גם בולע את הרע. זה הסכנה במדעי הרוח. אתה לומד דעות שיש שם רעיונות יפים. אבל בשביל לעסוק במלאכת הבורר, צריך להיות תלמיד חכם מאוד גדול. אז היו שעסקו בזה, כן? מעטים, אבל זה שייך לגדולי גדולים, לענקים. הרב כותב, יש לו מאמר שנקרא מאמר המחשבות בעדר היקר. הוא אומר שיש שלוש סוגים של מחשבות. שלושה סוגים, סליחה. סוג אחד מחשבות שהן משותפות לנו ולגויים. זה מין אמיתות כלליות כאלה, שלא משנה מי אמר אותן. זה דברים פשוטים, כן? זה, כן? אם אני אומר שהשלם הוא גדול מחלקו, זה לא משנה אם אמר את זה גוי או יהודי, נכון? זה אמיתה, או שצריך, ששקר זה דבר מגונה. זה לא משנה מי אמר את זה, נכון? זה ברור, זה דבר פשוט, נכון? יפה. יש מחשבות כאלה שהן נכונות אצל הגויים, הן משותפות לנו, אבל כשאנחנו רוצים להביא אותם לגבול ישראל, צריך לגייר אותם, צריך להציג אותם בצורה שהיא מתאימה לרוח של ישראל. הם צריכים לעבור איזשהו תהליך. והיו חכמי ישראל שעסקו בזה, כן? הביאו כל מיני רעיונות קצת של פסיכולוגים, קצת זה, שיטות חינוך, החדירו אותם, אז הכניסו אותם. בסדר. יש בזה גם סכנה, כן? אבל מישהו גדול כזה, פחות בסכנה, כי כבר ברור לו מה התורה אומרת. לא ברור לך מה התורה אומרת בתחום הזה, אז איך אתה יכול להתעסק במה שהגויים אומרים, אתה עלול להתערבב. סוג מחשבות שלישי זה מחשבות שהם רק של ישראל. אין לנו שום חלק עם הגויים, זה עם לבדת לשכון, והגויים לא התחשב. אין לנו בכלל מה, אנחנו לא צריכים להסביר את עצמנו אליהם, לא, זה שייך רק לנו, כן? שמלמדים פילוסופיה? אם איזה רב אומר לך דעה של פילוסוף, בשיעור, והוא תלמיד חכם, ואדם קדוש וטהור, עדיין שמותר לך ללמוד ממנו. השאלה למה הוא מביא את הפילוסוף הזה? הוא מביא אותו בשביל שילמד פילוסוף, או מביא אותו בשביל שתתבונן על הדעה שלו, ותראה מה נכון בה, מה לא נכון בה, מה התורה אומרת, גם הכוזרי הוא מביא בתחילת ספרו את הדעות של הפילוסוף, נכון? הוא מביא אותם בבחינת, אם אתה יכול לסגור את הדלת, זה ממש יהיה נחמד, תודה רבה, של להסתכל על האויב במשקפת, תראה מה הוא אמר, הפילוסוף האריסטוטלי הזה, ותשאל את עצמך, מה אנחנו אומרים על התחום הזה, אתה מבין? אז זה כמו לקבל חיסון. אתה מקבל את החיידק בצורה מוקלשת. והגוף מפתח נוגדנים. אז אם אתה מכיר את הדעה הזאת, אז כל פעם צריך להבין למה הרב הזה אמר את זה. אבל תמיד עדיף להביא את הדעות בצורה מגוירת. לא חייבים להזכיר את השם של הפילוסוף. הרב קוק הוא לא מזכיר שמות של פילוסופים כמעט, מעט מאוד. אם הוא מביא דעות שלהם, אבל לא מזכיר אותם. כאילו מנטחרש מהם, מה אכפת לנו מהם בזה. יש כאלה שכן מזכירים, בסדר, קבל האמת ממי שאמרה, הרמב״ם אומר, נכון? הוא קורא לאריסטו פסגת השכל או משהו כזה. היום גם זה ממש לא חושבים, אבל... בימיו, הוא אומר ביחס, הוא גם כותל אותו, מורה נבוכים, הוא רוכש לו כבוד בחלק מהתחומים, וחלק מהתחומים הוא כותל אותו ולא משאיר ממנו עבד על אבן, בסדר? בדברים שהוא אמר בעולם המטאפיזי וסותרים את התורה, אז הוא ודאי עושה סדר לנבוכים. זה ספר שהוא היה חשוב. עד מאריסטו עד הרמב״ם נפלו הרבה נבוכים בקליפה הזאת. טעויות האלה. מכל מקום, מתי תקופה מתאימה להתרחב, לשמוע את האומנות שלהם, את המוזיקה, את ה... להתרחב לספריות שלהם, שזה הדעות שלהם, זה בתקופה שאתה... ברור לך מה האמת, שאתה לא עלול לסכנה וליפול. כן, זה לא... אין סכנה. אבל בתקופת הגלות, הוא אומר פה, בוא נמשיך. משחשך האור, משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כלומר, כל תקופת הגלות, אתה לא יוד בית מיל כמרחב מחנה ישראל, אלא אתה דל אדמות של הלכה, נכון? לא צריך ללמוד מחוכמות של אירופה, רב כותב באיגרות א', מותקף פי זין, אין לנו מה ללמוד שם, זה מלא בעיות, כן. זה החל הצמצום להיות נדבע, גם מבחינת החיים, לא עסוקים בדברים שהם התרחבות החיים, אלא עסוקים בהישרדות, בלימוד של ההלכה והגמרה. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלו להפיל את אור הקודש ותום התארה והצניות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמנות קטנה מביאה לידי ביתה. אז יש פה כמה תחומים. מה זה כל עוז חילוני? כלומר, משהו בא ממקום של חול. הוא מסוכן, הוא יכול למשוך אותך מחוץ אל הקודש, כן? זה מאיים. צריך זהירות, בטח. אנחנו רואים את זה היום. אנשים שהם חשופים לתרבות המערב, הם, זה רועץ, זה בעיה, זה פוגע. כן? דעות היווניות, כן? זה בעיה חמורה. מה? זה נאיבי מאוד. זה טעות חמורה. אני אומר שאם אדם הולך ללמוד, הוא חייב להיות בקשר עם תלמיד חכם, הוא גם צריך להיות בעצמו תלמיד חכם, וגם להיות בקשר עם תלמיד חכם, כדי לדעת לברר את המושגים. זה מלהיב בהתחלה, ובשלב אתה מתמלא, מלא וגדוש בדעות שהן תיאוריות. עד שאתה מתחיל להבחין, אתה כבר מלא בתיאוריות שאתה לא יודע בעצמך מה נכון ומה לא. אתה מבין? סתם, מבנה הנפש. מה, אתה מסתכל על התיאור של פרויד, על מבנה הנפש? אין בין זה ובין התיאור של רבי חיים ויטל, או בעל התניא, שום קשר. אבל הוא בנה על המבנה שלו תורות שלמות, תיאוריות שלמות. וזה בעצם, אנחנו ממש לא מסכימים להרבה נקודות שם. אתם מבינים? הוא בנה, הוא מתאר איזה שהוא מבנה נפש וגם בונה עליו תיאוריות על המבנה שהוא מעצמו החליט שהוא מתאר. המבנה שהוא מתאר. אנחנו מסתכלים על המבנה, על ההנחות עבודה שלו, האקסיומות הראשונות שהוא מניח, ואנחנו אומרים, אנחנו כבר אליהם לא מסכימים, ובטח לא לכל התיאוריות שהתפתחו מתוכם. פרויד, למשל, כבר התלמידים שלו גם חלקו עליו, כן? זה סתם דוגמה, כן? זה תחום אחד של הפילוסופיה, הפסיכולוגיה. זה תחום של הפילוסופיה שעוסקת במחקר הנפש וטיפול בנפש. אז לומדים את זה, כן, אבל אדם צריך לבוא מתוך, הוא צריך, אם יש פסיכולוג שהוא בא ממקום של קודש, הוא ודאי צריך לעבור עוד הכשרה, או לעבור, כאילו, הטיפול הוא צריך לבוא מתוך היכרות עם מה שהתורה מתארת כמבנה הנפש, עם הכוחות האלוהים שפועלים בה, עם היצר הטוב ועם היצר הרע, ועם מבנה של נפש בהמית ונפש אלוהית, וכל מיני השאיפות הן שונות, ההתייחסות לכל מיני ניואנסים היא שונה לחלוטין, אתה מבין? יש אסכולות בפסיכולוגיה שאנחנו ממש לא מסכימים איתן, רחוק מאוד, שהן מכשירות את היצר ומטפחות את החיסרון, והתורה שלה דרך אחרת לגמרי. בסדר? ברור, למה מה שלומדים פה בארץ זה, מה שלומדים בארץ זה כמו ללמוד בחוץ לארץ, מה ההבדל? באוניברסיטאות, מה ההבדל? למה פה המרצים הם למדו במכון מאיר? אדם למד פסיכולוגיה בצרפת או בארצות הברית, הוא יכול להיות פסיכולוג בארץ? ברור שכן. מבין? זה אותו דבר, אותם מדעים. יש בזה אפילו קשרים בינלאומיים, זאת אומרת, בשביל בין האוניברסיטאות, זה לא, אתה מבין, זה לא, בשביל להיות מהנדס, זה לא משנה אם למדת באוניברסיטת סורבון, או אם אתה למדת בטכניון, אתה מבין, אתה צריך פחות או יותר להיות באותה, ללמוד אותם תכנים, בסדר? אותו דרגת קושי בגדול, בסדר? זה, אם כן, מי שחשך או מי שגלתה שכינה, מי שנתקו רגלי אומה מבית חייה, זה חורבן, הגלות, כן? החל הצמצום להיות נטבע. דווקא עכשיו זה זמן להצטמצם, לא להתרחב. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. סכנה, נכון? מכשול. רועץ זה מכשול, כן? בור. כל יופי טבעי וחשקו, הכוונה זה סוחף אותך. סוחף אותך. הלהקה הזאת סוחפת אותך לדעות לא טובות. יש לך דוגמה אישית לא טובה. הלהקה הזאת, מהסרט הזה. אתה מבין? כל יופי טבעי וחשקו עלול להפעיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. יש גם יחס לאסתטיקה והאומנות, המון הסתייגות אצל חז"ל בגלל הסכנה שבזה. בבית המקדש אז יש שירת הלוויים, יש מוזיקה, ויש אומנות של המקדש, ויש אומנות של הקודש, כלי המקדש וכו', אבל ספר תהילים, אני יודע מה, יש דברים שהם מאוד נפלאים, אבל בתקופת הגלות יש כזה מין, בכלל, אם מותר לנגן, או כמה לנגן, מתי לנגן, יש היתר, יש בזה מחלוקת כזה, אפילו בין הרימה והמחבר, על הסכנה בדבר הזה, כן? זה בסדר, שומעים מוזיקה, לא לנגן, את כוונה לשמוע מוזיקה, איזה מוזיקה, מתי, יש ימים שעשו, אנחנו כזה, לא שומעים כל דבר, אנחנו, מה? אנחנו יותר מסויגים, הרבה יותר זהירים, הרבה יותר חוששים, כן? אנחנו רואים את זה, אתה רואה אנשים בהופעה של רוק, נכון? אז עומד לך איזה זמר, גוי, כולו קעקועים וגיטרה וכולם עומדים שם, נכון? זה כנראה שזה סוחף את הנפש, נכון? מה? זה הזוי, זה אליל רוק, נכון? אנחנו אומרים, הופ, ירגע, כן? אתה רוצה לשמוע, יש דברים שכדאי לשמוע, יש דברים שכדאי שממש לא תשמע, יש דברים שהם טומאה ממש לנפש, וזה סכנה. האמת הוא לא ברורה, אתה מבין? זה דם שהאמת היא ברורה. הדור שכוח ישראל גדול, נשמתו מהירה בקרבו, הוא ממילא יתרחק, הוא ממילא ידע להיזהר ולהישמר, וזה לא מדבר אליו בכלל. זה טומאה, נכון? אבל אם לא, אז אנחנו רואים הרבה נערים ונערות, הולכים ושומעים כל מיני מוזיקה לא כך טובה, וסרטים לא טובים, וכל מיני דברים כאלה. פסוקן, בסדר? אז יפה. וגם מושפעים מזה, כן? זה פוגע בצניעות, זה פוגע בתארה, זה מאפיל את אור הקודש, פתאום ההתלהבות שלו זה מהדברים החזותיים המלהיבים האלה, ולא דווקא מלימוד התורה והתפילה וכו', זה פוגע. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחלי ישראל, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. ממש סכנה, איך כתוב? הרב קוק כותב בן אייל, משנכנסו יוונים להיכל, תמאו כל השמנים. כן? אז איך הדירה של הפילוסופיה היוונית לדעות שלהם, לאומה הישראלית, זה כבר מתמא את כל הדעות ואת כל המידות. הכל, תמאו כל השמנים, בסדר? אז רק החדירה הזאת, אז כל מחשבה שלא נתגדלה כל המחנה ישראל, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמנות קטנה מביאה לידי ביתה. מה זה שמנות? הכוונה, כתוב, שמנת אבית הכסית, אבל תשכח אל מחולה לך, נכון? אז כן, העושר יכול להשחית במצב שהתרחבו את החיים, שאור ישראל מאיר, אז העושר הוא בסדר, מביא את את האומה ואת האדם לעוד התרחבות של מפעלי קודש, וברורה לו הדרך, ברורה לו השליחות של האומה. אבל אם לא, אז שמנות קטנה היא מביאה ידי ביתה, שמנת אבית כסית, כן, מסובך מאוד. וישמן ישורון, ויבט, נכון? מכאן, רגע, שמנת אבית כסית, כן? מה המשך הפסוק? אז כן, אז כן, לא, זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, כן. כן, וישמן ישורון ויבט, זה אותו רעיון. אותו רעיון. מכאן, כן, כתוב, כסף וזהב הרביתי להם, כן, ומה כתוב? לא זוכר בדיוק את הפסוק, וזהב עשו לבעל, הם לקחו את העושר הזה למקום לא טוב, אז פה, אז בואו נצטמצם, אתה יודע מה? בואו נצטמצם, תעזוב את ה... כן, מכאן באו העוצף והסיגוף, הכדרות והפחדנות, ויותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ. אני מסביר רגע. אז מכאן באו העוצף והסיגוף, כלומר, הדרכות כאלה של, כן, היה לי מלא אדם, שחוק פיו בעולם הזה, כתוב בגמרא, נכון? אז היא מלא שחוק פינו, לעתיד לבוא, שהתרחבו החיים, זה הרון פה של הרב, אותו רון של הרב. אבל עכשיו, בוא, לא, כן, בכל עצב יהיה מותר, אז שוברים צלחת או כוס, נכון? בשמחה, בחתונה, כאילו, ירגע, פה העסק לא שלם, אנחנו לא אינפלציה עכשיו של שמחה, ובוא, כאילו, סכנה, כי השמחה, עודף של שמחה, או זה עלול להביא לידי קלות ראש, נכון? שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. כאילו יש פה פתאום, אתה רואה כל מיני דרכות בחזל, שאומרים, במידה, נכון? גילו ברעדה. שם מסכת ברכות, הרבה דרשות על הנקודה הזאת, נכון? בזהירות, גילו ברעדה, נכון? זה הרבה עירת שמיים, אתה צריך שם בתוך השמחה שלך, שלא יפוך להיות אנשים אחרים, אני יודע מה, סיפות טבע, אני יודע מה, זה לא, זה סכנה הדברים האלה, זה מתרחב מהר, מהר מאוד למקומות מאוד מאוד קשים. אז בוא, ירגע, אנחנו לא שמה, כן? זה לא עכשיו שמחת בית השואבה שאתה רוקד עם רבן גמליאל שעושה ככה עם כמה שמונה לפידים, נכון? בסדר? אם זה, אם היית רוקד עם רבן גמליאל, בסדר, אז אתה כנראה שמור, מה? מי שלא ראה שמחת בית השואבה מימיו, לא ראה שמחה, נכון? מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. נו, אבל אם זה, מעבר לזה, המועדון זה לא בדיוק רבן גמליאל. אתם מבינים? אז בואו תמעט קצת את ה... והסיגוף, בסיגוף, למה סיגוף? זה כפרה על העוונות, זה ביטוי של צמצום החיים, כי אנחנו בגלות עכשיו, יש כל מיני הרוקח, כן? ורבי אליעזר מגרמייזה, כן? ורבי יהודה החסיד. זה הרבה תעניות, האריזל גם כן, תעניות, סיגופים, לכפר, על זה, הכדרות, כדרות, כן, כאילו, זה הפחדנות, זה הכל ביטויים של צמצום החיים, אתה מפחד, כן, זה מפחד מלהתרחב, מפחד אתה חושש, יש איזה מין חרדה כזאת לקחת מהדברים האלה שהם מחוץ לגבול ישראל, כי הם מסוכנים, הם בעייתיים, אתה לא בביטחון, כי המצב שלנו לא טוב, כן? זה תקופת הגלות. היום זה יותר מסובך, אנחנו נראה רגע בהמשך הפסקה. היום אנחנו לא פה ולא פה. אנחנו במצב הרבה מסובך מאוד. כאילו, לא, אנחנו בוודאי בתהליך גאולה, אבל עדיין הגאולה לא שלמה, ויש הרבה השפעה של הגויים, ואז מה שקורה זה שמצד אחד מחפשים התרחבות של החיים. מצד שני, ההתרחבות הזאת מביאה לפעמים לדברים לא טובים, שהם בעצם רוצים להתעסק באומנות ותרבות ולהתעסק בעוד תחומים ועוד, זה מביא לפעמים להרבה קלקולים. אז צריך ללמוד הרבה תורה, להתייעץ את ידי חכמים, אז הדברים יותר בהירים, בסדר? שאדם יש לו איזה משנה רוחנית, אז הוא יודע מתי לשים גבולות, מתי לא, מתי כן. זה מאוד מסובך, אי אפשר לזרום. היום אתה זורם, רק אל הביוב היום אתה זורם, נכון? מה? רשת מלאה בקליפה. זה בקליפות. כל הטומאות הכי קשות. אז בוא, צמצם, בוא נצמצם את החיים, נכון? מכאן באו העוצף והסיגוף, הכדרות והפחדנות. ויותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים. כלומר, גם פחדו לחשוב. פחדו להתעסק עם דעות מבחוץ. פחדו אפילו להתמודד איתם, פשוט בוא נסתגר, כאילו תקופת הגלות, תקופת הגלות, פעם אמר לי, הרב קוק יש לו מאמר הפחד, הוא אומר שזה לא טוב לפחד מבחינה רוחנית, מבחינה מחשבתית, צריך לחשוב, צריך להתמודד עם דעות אחרות, צריך להתעסק בהם, לא לפחד, לא, הפחד גם ללמוד סתרי תורה, גם כן פחדו, גם זה לא טוב. גם בזה צריך יותר אומץ חרדים, חרדים לדבר השם, יש פסוק כזה פשוט. אבל זה חרדים, כי מצד חרדים על היהדות הנאמנה. תראה, יכול להיות, זה שם, יכול להיות, זה קשור לתקופת הגלות, אני יודע מה זה. אבל זה לא קונוטציה, רגע, החרדים לדבר השם, הפסוק הזה, זה לא קונוטציה שלילית, זה שם חיובי. חרדים, הכוונה שיראי שמיים, דקדקים בכל דבר וכולי. רק צריך, הרב אומר, מאיפה באה התופעה הזאת של הפחד מכל דבר. פוחדים מכל חידוש, פוחדים, אבל לפעמים בצדק, נכון? יש חידושים שהם ממש מחריבים את העולם, שממש סכנה, שעכשיו חידוש, בינה מלאכותית, לאן זה ייקח את האנושות, נכון? חרדה גדולה. הסמארטפונים, זה חרדה, כן? ובצדק, הופיעו הסמארטפונים, בצדק, אנחנו רואים שזה אבי אבות הטומאה, אבי אבות מחטיאי הרבים, נכון? הסמארטפון. אז טוב, אז פחד, אז אתה רוצה, אז כל מיני הדרכות, בלי בכלל, עם סינון, כל מיני פסיקות סביב הנושאים האלה, נכון? אתה חושש, מכאן זה בא, כי אם החיים עוד פעם מופיעים בצורה שלמה, אז אין בכלל שייכות לתחומים האלה, הם לא רלוונטיים, השקר ברור, הטומאה ברורה, אבל אם האור חשוך, אז הכל מושך, הכל מעניין, הכל נראה לך אותו דבר. כן? הרב הזה אמר ככה, והפילוסוף הזה אמר ככה. בסדר? לא יודע, צד לכאן, צד לכאן. כאילו, אתם מבינים? אז זה לא נכון. בסדר? אתה צודק, אז זה גלותי, אבל רק הרב אומר מאיפה זה בא. הוא לא פה עוד נוקט עמדה. הוא רק בא אומר מאיפה זה בא. זה בא בגלל הפחד מההשפעה של הגויים, השפעה של החול, בגלל שהחיים הם צומצמים, וכוח ישראל הוא לא גדול, נשבתו לא מהירה בקרבו, אז הוא עלול להתפתות, הוא עלול לנפילה, הוא עלול להתבלבל. כל דעה יכולה להרבב את כל העולם שלו. יש פחד להתעסק מזה. זה אומר, יותר ממה ש... כן, עכשיו בוא נראה רגע. ויותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים. גם בחינה רוחנית, פעם אמר לי זה רב חרדי, שאל אותי, מה אתם לומדים מכון מאיר? וזה, אז אמרתי לו, לומדים, די, הכוזרי. אמר לי, כוזרי זה ספר מאוד מסוכן. מה אתם לומדים? מהר"ל. אמרתי לו, מהר"ל. מהר"ל? מי מבין בכלל את המהר"ל? טוב, לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, לא התחברתי. הגר"א כותב שספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל תלויים בו, נכון? זאת אומרת, אתה חולק על הגאון מווילנה? מה שאתה לומד שם חכם נוצרי ומוסלמי ופילוסוף בהתחלה, זה בשביל להסתכל על אוהב במשקפת, וכן, יש לך חיסון נגדם. לא לומד את זה על מנת ללמוד אותם. זה לא ספר מסוכן, זה ספר עליון שבעליונים. אתם מבינים מה אני אומר? למה אתה מפחד להתמודד עם זה? להפך, תחסן את הילדים, תחסן. שידעו, תראו איזה שטויות זה, הפילוסוף הזה מדבר. תראה להם את זה, בסדר? מה? בסדר, צריך ללמוד את זה, זה יודע, זה. טוב, מהר"ל, מה? זה, איך הרב צבי יהודה היה אומר? שהמהר"ל זה הגמרא של האמונה. זה ענק הדורות, מה זה מי מבין? מבינים מהר"ל, ברוך השם, מבינים. מבינים גם הרב קוק משתדלים להבין, נכון? מה? אתה, מה? למה לפחד להעמיק? למה לפחד ללמוד בצורה... מה? רואים מה? בחוש. מה אתה מתכוון? מבינים. הרב צבי יהודה מתרגש שההורי צעירים לומדים אורות. הוא אמר שבימיו, שבימי הרב קוק אף אחד לא הבין את הספרים האלה, ועכשיו צעירים כבר לומדים אותם, וזה עלייה של הדור. אז, אבל פחדו מלהתמודד עם התנועה הציונית, כן, פחדו. אז פחדו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, כאילו, בוא, תשמע, דבאי, רבא, גמרא, גמורי, 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 פחדו. לא, אל תתעסק עכשיו. איך קוראים לזה? השקוף, תתעסק. פחדו. על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקט, שכל קורה בכוח. קט זה מלשון יקיצה, כן? ככה הרב טאו מדייק בכתבי הרב קוק, בהרבה מקומות. עד אשר יקיץ הקט, כלומר, עם ישראל יתעורר לתחייה, שכל קורה בכוח, הרחיבי מקום מועלך, ויריעות משכנות, תאיך יתו, אל תחסוכי, אעריכי מיתרך, ויתידותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, ורים נשמות יושיבו. כלומר, שימו לב, הפשט של הפסוק הזה, כשהרב, הוא מאיר אותו באור חדש, על פי הפסקה הזאת, נכון? זה הדרך שלו, למדנו את זה אתמול בשיעור. פתאום הוא מאיר לך את המשמעות של הפסוק הזה, שצריך להתרחב, ארחיבי מקום מועלך, ויריות משכנותייך יתו. אל תחסוכי, אעריכי מיתרך ויותך חזקי. כאילו, לא לפחד להתרחב, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרח גויים יירש, והרים נשמות יושיבו. זה תקופה שעם ישראל מתעורר לתחייה, והתחום של 2000 אמה, הקצר הולך ומתרחב, כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעט כמעט. מה זה התחום של 2000 אמה? מקודם אמרנו י' בית מיל, זה מרחב מחנה ישראל, אבל זה עוד דבר. כתוב, מן התורה מותר לצאת תחום שבת עד י' בית מיל. כן, מחכמים, וחזל אמרו 2000 אמה. 2000 אמה מותר לך לצאת. תחום שבת, מחוץ לעיר. 2000 אמה זה קילומטר, קצת פחות אפילו. י' בית מיל זה... מיל זה קצת פחות מקילומטר, כן? אז י' בית מיל... זה קצת פחות מ-12 קילומטר. אז התחום הזה של 2000 אמה, שהוא בעצם תחום שאומר, בוא תשאר קרוב פה לגבול ישראל, בוא, אל תתרחק, אל תצא, הוא הולך ומתרחב כמידת ישועתן של ישראל. ככל שהגאולה מתקדמת, יש לנו יכולת, שנייה, יכולת יותר ויותר לעסוק בדברים האלה ולא להינזק. אבל עוד פעם, אנחנו עוד לא בגאולה השלמה, עדיין לא כוח ישראל גדול, נשמתו מהירה בקרבו, במקדש וממשלה, נבואה וחוכמה. אז ההתרחבות לצד החול היא טובים ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. היום צריך זהירות ויש כן התרחבות. אנחנו לא מצומצמים ולא יכולים לחיות בצורה מצומצמת. מצד שני, אנחנו גם לא יכולים לנתק את כל הסייגים ולהגיד בוא נזרום ובוא נקרא כל ספר ונראה כל סרט וממש לא. הכל צריך בדיקה, כן? כל ספר שהילד שלך קורא צריך בדיקה, סובך, אבל כן נשאר להתרחב יותר. אנחנו רואים הרבה אומנות שהולכת ומופיעה בדור הזה, מוזיקה והתייחסות פה לתחומים שלא התעסקו בהם, כמו פוליטיקה, כן? ממשלה וצבא ותרבות והרבה הרבה תחומים ש אנחנו כן מתרחבים, אנחנו צריכים אבל זהירות מה לקבל, מה לא לקבל. זהו, זה הרעיון שפה של הפסקה, בסדר? שאלות, טענות, מנות, קושיות, כן? ימין ושמאל תפרוצי, זה הכוונה התרחבי. וזרח גויים מרעש. זה ברמה הגיאוגרפית, כלומר, היציאה מהפחד מדעות זרות ומתרבות זרה והיכולת לקחת מהדברים הטובים שצל הגויים ולהתרחב לכיוון החול, היא תלויה גם כן בהתרחבות הגיאוגרפית של עם ישראל בארץ ישראל. ככל ש זה כמו, אתן לך משל, כמו שאתה רואה ילד גדל, אז אתה רואה לאט לאט יש סממנים חיצוניים, נכון? טוב, הקול שלו משתנה, יש לו קצת זקן, שפם, נכון? יש לו קצת גדל יותר. לפני זה הוא תינוק כזה, הוא ילד. יש שלבים כאלה, סימנים חיצוניים שאבל הם מבטאים גם את הגדילה הנפשית. אתה כבר יכול יותר לסמוך עליו, אתה יכול יותר להמיס עליו, הוא כבר יכול לקיים מצוות, הוא כבר יכול אפילו להיות אבא, הוא כבר יכול, יש שלבים, נכון? אז אותו דבר, הסימנים החיצוניים של האומה הישראלית, כשאנחנו יושבים במלוא מרחב ארצנו, כשאנחנו בונים בית מקדש, זה סימנים חיצוניים של התרחבות הנשמה. חזרנו לירושלים, היה עכשיו יום ירושלים לא מזמן, נכון? זה שלב בגאולה, צריך לדעת את זה. זה שלב שהוא כאילו חיצוני, הצבא חזר לירושלים, כבש את העיר העתיקה ואת יהודה ושומרון, טוב, בסדר, אבל זה שלב, צריך לדעת שגם בחינה רוחנית גדלנו מאוד. וזה ימין ושמאל תפרוצי, ואז יש יכולת להתרחב גם עם החיים. ככל שאנחנו יותר מצומצמים, אנחנו צריכים גם יותר לצמצם את החיים. החיים הרוחניים מצטמצמים, וגם היכולת שלנו לעסוק בעוד תחומים שהם קשורים כבר להתרחבות החיים, לנטייה לצד החול וכו'. טוב, ברור הדברים? בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שבת שלום.